שלום לכולם, ליל יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, אנחנו פה בבית הרב קוק, והשנה השנה תשע"ט, ואני מציין בכוונה את השנה, משום שאנחנו כל פעם משתדלים גם לדבר על יום העצמאות באופן כללי, וגם על נקודת הזמן שבה אנחנו אוחזים במהלך הגאולה. לשיעור קראתי היום מאמינה, מי זאת המאמינה הזאת? אז ברור שהכוונה היא למדינת ישראל, למי שלא היה ברור, עכשיו ברור. מדינה יהודית מאמינה, ועל זה אנחנו נדבר היום, אבל כדי שנגיע למקום הזה, קודם כל, מתוך מה שכתבו הפוסקים בענייני אמירת הלל ובענייני ההבנה הנכונה של מה שהתרחש בה' באייר, מתוך כך אנחנו יכולים גם כן להבין את עומק הנס שהתרחש בקום המדינה, להבין בדיוק את האופי שלו, ומתוך כך נמשיך הלאה לימינו אלה. אז בואו נתחיל מקור א', שו"ת קול מבשר, חלק א', תשובה כף א'. עכשיו, שו"ת קול מבשר זה הרב משולם רטה. הרב משולם רטה, הרב צבי יהודה, בנו של הרב קוק, אחרי שהרב קוק נפטר, אמר שהרב משולם רטה הוא גדול הדור. ממש היה יהודי ענק עולם. והרב משולם רטה כותב בשו"ת שלו, הנה אין ספק שהיום ההוא, ה' באייר, שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת, שהם נבחרי רוב הציבור, ורוב גדולי הרבנים, צריך לדעת שמועצת הרבנות הראשית של קום המדינה, זה היה רוב גדולי התורה שבארץ ישראל. ורוב גדולי הרבנים לחוג אותו בכל הארץ, זכר לנס של תשועתנו וחירותנו. אז אומר הרב משולם רטה, מצווה לעשותו שמחה ויום טוב, ולומר הלל, דבר פשוט לגמרי. ממשיך הרב משולם רטה ואומר, ויפה כיוונו המנהיגים שקבעו את היום הזה דווקא, את ה' באייר, אשר בו היה עיקר הנס, שיצאנו מעבדות לחירות על ידי הכרזת העצמאות. עכשיו, אנחנו היום מסתכלים אחורה ואומרים, מה ה' באייר, מה כל כך חשוב נקודת הזמן הזאת, אבל מי שלא היה אז, לא מבין. אבל בשביל זה אנחנו נעזרים פה ברב משולם רטה, פוסק ענק עולם, ענק בישראל, שהוא מסביר לנו מה בדיוק היה עניינו של הנס. אז הוא אומר, שיצאנו מעבדות לחירות על ידי הכרזת העצמאות, ואלמלא נעשה את ההכרזה באותו היום, והייתה נדחית ליום אחר, אז היינו מאחרים את המועד, ולא היינו משיגים את ההכרה וההסכמה של המעצמות הגדולות שבאומות העולם כידוע. כלומר, זה היה לתפוס את הרגע. הייתה הזדמנות של ממש יום אחד אחרי שלום. היה צריך לתפוס את הרגע המדויק הזה, שהם בדיוק עוזבים ובדיוק להכריז, הקמנו מדינה ולהשתלט על המתקנים וכו', ולהתחיל להתנהל כמדינה שמתחילה להילחם על עצמאותה וחירותה. נקודת הזמן של ה' באייר הייתה קריטית. צריך להבין את זה, אנחנו היום מסתכלים אחורה, אומרים, מה זה משנה, ה' באייר, לא ה' באייר. לא, ה' באייר זו הייתה נקודת זמן קריטית, אומר הרב משולם רטה. ואומר, ולכן יפה כיוונו המנהיגים שלא פספסו את הרגע. וזה היה נס, הוא אומר. הרי החלטה כזאת היא החלטה מאוד קשה. לא היה להם צבא, לא היה להם כלום, היה להם, אתם יודעים, הפלמח 2,000 איש. נגיד, היה להם עוד איזה 15,000 איש מכל מיני 17,000 איש. מולם צבאות מאורגנים, עם נשקים, עם משוריינים, עם מה לא. ולהכריז את ההכרזה הזאת היה קשה מאוד. יש איזה ציטוט שאומרים שהרב צבי יהודה אמר שהרב מימון הקים את המדינה. אני הרבה פעמים התלבטתי, כאילו מה, מאיפה זה באה האמירה הזאת, למרות שלא ראיתי בכתובים, אבל ככה שמעתי בעל פה. עד שיהודי אחד בא לפה, ואבא שלו היה ככה מהקהל של הרב קוק, עוד התפלל פה במקום הזה, ואומר שהרב צבי יהודה, מה שהוא אמר זה שבעצם בן גוריון מאוד התלבט, והרב מימון איים עליו, אמר לו, תשמע, אם אתה לא מכריז מדינה, אני מכריז מדינה. וזה היה אחד יותר מדי בשבילו, כמו שאומרים. אבל מכל מקום, כך או כך, הוכרזה המדינה, וזה היה נס עצום, אומר הרב רטה, שהם תפסו את הרגע ולא פספסו אותו. משום שאם היינו מאחרים את המועד ולא היינו משיגים את ההכרה וההסכמה של המעצמות הגדולות שבאומות העולם כידוע, זה היה, כל זה קורה אם הייתה נדחית ליום אחר. ולא דחו, עשו מיד. ממשיך הרב רטה ואומר, ונס זה, שזה היה ממש נס, שהיה להם את האומת, שהם התגברו והכריזו את ההכרזה המסוכנת הזאת, ממש מסוכנת, הרי אתם יודעים, הם אסרו על הכתבים להגיע לדואר, למה? כדי שלא יודיעו איפה בדיוק ומתי הכרזת העצמאות, כי אם הם יודיעו, אז המצרים יפציצו אותם, באמת למחרת, איפשהו המצרים יפציצו, אבל כדי שלא ידעו איפה הם עושים את ההכרזה, רק שתבינו את המציאות שהם הכריזו בה את הכרזת המדינה, זה מציאות פשוט היה צריך איזה מין רוח אלוהים, כמו שנראה בהמשך, בדברי הרב צבי יהודה, שתיכנס בהם, וכאילו תכריח אותם להכריז. אז אומר הרב רטה, זה היה הנס אחד, ונס זה משך אחריו גם את הנס השני של ההצלה ממוות לחיים, הן במלחמתנו נגד הערביים בארץ ישראל, שזה היישוב פה, והן הצלת יהודי הגולה מיד אויביהם במקומות מגוריהם שעלו לארץ ישראל. זה מה שגרם ליהודים לטוס לארץ, זה גרם קיבוץ גלויות, זה גרם דחיפה אדירה של אנשים לעזוב את הארצות שלהם ולבוא מהר לארץ ישראל, וזה כבר הנס השני, נס ההצלה של מי שכאן ונס ההצלה של כל מי שבחול, רבים מאוד שעלו לארץ ישראל. ובא על ידי כך, אומר הרב משולם רטה, ובא על ידי כך הנס השלישי של קיבוץ גלויות, כלומר אחד, הנס הוא שתפסו את יום ה' באייר בזמן ולא פספסו אותו. שתיים, ההצלה במלחמה נגד הערבים, גם בארץ, גם בחול, שבעצם כל עם ישראל ניצל. והדבר השלישי זה קיבוץ גלויות, זה הנס השלישי על ידי כך. וכל הדברים האלה קשורים זה לזה. אז בעצם פה אנחנו רואים שלמעשה כשמסתכלים על קום המדינה, בלי אמונה אי אפשר היה להקים את המדינה. אבל מישהו יגיד לי, איך אמונה? הרי הם התווכחו אם ייכנס שם השם למגילת העצמאות או לא. אנחנו מסתכלים על זה היום, אומרים, בוא נמטורפים. מה, אתם חורפנים? איזה מין דבר זה? כאילו, אני לא צריך לתפוס את זה. אני מסתכל על זה היום, אני אומר, מה, אתם שוגעים אתם? מה זה הדבר הזה? בסוף החליטו לכתוב בתוך ביטחון בצור ישראל, והרב מימון, כשהוא חותם למטה, יוד למד פישמן, אז קראו לו, אז הוא כותב בעזרת השם. להכניס את שם השם ממש במגילה. אתם קולטים את הדבר הזה? שקמה המדינה היהודית ויש ויכוח אם להכניס שם השם? מה זה ישראל אם לא שיר לאל? מה זה מדינת ישראל אם לא התגלות כיסא השם בעולם, מלכות השם בעולם? אתה מתחיל להתווכח, ואת המגילה הזאת, שעוד פעם, כבודה במקומה מונח, אבל את המגילה הזאת רוצים לקדש לי יותר מתורה, יותר מהתנך, היום. כן? להפוך אותה להמסמך החוקתי וכו'. מה החוקה? לנו יש חוקה אחת, תורת ישראל, מגילת העצמאות, הייתה טובה לזמנה, עשתה את תפקידה, לצערנו גם הביאה לידי ביטוי את החולשה של אותו דור, שכל כולו פעל מתוך אמונה בפנימיותו ובלבול בדעותיו, כפי שנראה בהמשך. מכל מקום לענייננו, היום הזה, ה' באייר, התרחש בו הנס הגדול של הכרזת העצמאות, נס ההצלה ונס קיבוץ גלויות שבאו בעקבות ההכרזה הזאת. ממשיך הלאה, צריך להבין שבמרכז הדיון על אמירת ההלל ביום העצמאות, שזה דיון שלדעתי אין מה להאריך בו, כן? כפי שגם תכף נראה, אז צריך לדעת שמביאים המון מקורות, אבל צריך לדעת שיש מקור אחד שהוא בעצם האבן היסוד של כל הפוסקים, של כל הדיון, ומי שמכיר את המקור הזה, אוחז בו והוא מסודר בחיים, כמו שאומרים. אז בואו נראה את זה ביחד, מקור ב'. אחידה, אחידה עומד במרכז הדיון, אחידה שהיה הרב של ארץ ישראל, והיה השליח של היישוב בארץ ישראל, בשו"ת חיים שאל, חלק ב', תשובה י"א. הנה אמרינן בפסחים דף קי"ז עמוד א'. הלל זה מי אמרו? מאיפה הבאתם שאומרים הלל, כמו שאמרו שירה על הים וכו'? מאיפה הבאתם את ההלל? הלל זה מי אמרו? אומרת הגמרא בפסחים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כן? בלשון סגי נאור, שלא תבוא עליהם, כן? ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתן, וכפי זה היה נראה, דשפיר נאה לתקן לומר הלל, כשנעשה נס לקהל ישראל בעירם. אומר, תראה, הגמרא בפסחים קי"ז אומרת, שכשנעשה נס לעם ישראל, הנביאים, תקנת נביאים, שיהיו אומרים הלל. עכשיו בוא נבין שהלל זה הלל. זה הלל שלם, עם ברכה, אין כזה דבר הלל מדולג. הלל בדילוק זה רק או בגלל שזה מנהג בראש חודש, או בגלל ששביעי של פסח מעשה עדיין טובים בהם, אתם אומרים שירה, הלל הוא לא שלם, בגלל הסיבה הזאת. אבל כשאומרים הלל, אז אומרים הלל. אין כזה דבר, דילוגים, אין כזה דבר. הלל, מברכים, הכל. אז יש תקנת נביאים, אומר אחידה, כמו שמובא בגמרא בפסחים קי"ז. אמנם, אומר אחידה, ליבי מהסס טובה, מהסס הרבה, שלא ראיתי להריף והרמב״ם והראש שכתבו זה. למה ריף רמב״ם ראש לא הביאו את תקנת הנביאים הזאת להלכה? למה היא לא מופיעה? אז אומר אחידה, ועלה על ליבי לומר, דאפשר דסברי הריף והרמב״ם והראש, דתקנת נביאים הייתה כשנעשה הנס לכל ישראל דווקא. אומר אחידה, הבחנה שהתקבלה על כל הפסקים, גם באותה תקופה שהיה צריך להכריע על אמירת הלל, שאמירת הלל היא תקנת נביאים, במקרה שהייתה הצלה לכל ישראל, ולא רק איזה קהילה אחת, אלא כל ישראל. ומסיים אחידה ואומר, אבל אתה, כי הן באבון עם ישראל מפוזר ומפורד, והתרחיש ניסה לקהל ישראל אשר בעיר אחת, בזה לא תקנו נביאים לומר הלל, ומשום הכי השמיטו הוא. אומר, למה הם השמיטו אותו? כי קהילה אחת לא שייך הלל, רק שיש הצלה לכל עם ישראל, לכל עם ישראל. עכשיו, יש כאלה שאומרים, תשמע, כמו הרב עובדיה יוסף כדוגמה, אומר הרב עובדיה יוסף, ויש גם סרטון שמסתובב באינטרנט, שצילמו אותו איזה בוקר אחד אחרי התפילה בבית הכנסת, שהוא אומר, מה זה? צריך להגיד הלל. אנחנו, אתם יודעים איך היו החיים פה לפני, לא נתנו לנו להיכנס לארץ, עשו לנו צרות, צרורות, ועכשיו יש לנו מדינה, צריך להגיד הלל. אלא שהוא סובר להגיד הלל בלי הברכה, למה? בגלל שלדעת הרב עובדיה, זה לא הצלה לכל ישראל, אלא הצלה על היישוב שהיה בארץ ישראל. אז כלומר, נקודת המפנה היא האם זה הצלה לכל ישראל או לא. הרב עובדיה סבר שלא, ולכן אמר לא לברך. לא לברך, אבל להגיד הלל, בוודאי שלהודות. ולעומתו, הרב גורן, הרב צבי יהודה, בית המדרש שאנחנו הולכים בדרכו, אומר, זאת הצלה לכלל ישראל. היום בפרספקטיבה לאחור אנחנו רואים, שאם הייתה מדינת ישראל 10 שנים קודם, לא הייתה שואה. בכל מקום בעולם היום יהודי קיים, חי ונושם, כי יש מדינת ישראל. לולא מדינת ישראל, אפילו באמריקה, היהודים שיושבים היום בגלות אמריקה, גם הם לא היו יכולים להתקיים אם לא היה מדינת ישראל. האנטישמיות היום באמריקה, האנטישמיות באירופה, היא נוראה, היא מאוד מזכירה במקומות מסוימים, כן? במקומות מסוימים היא מתחילה קצת להזכיר אפילו מה שהתרחש אז, לפני המלחמה ההיא. אז כלומר שבסופו של דבר תקומת מדינת ישראל, כפי שגם כתב הרב משולם רטה, זה בעצם הצלה גם בארץ וגם הצלת יהודי הגולה מיד אויביהם במקומות מגוריהם, זאת הצלה בסיסית יסודית לכל עם ישראל. אז למעשה אנחנו לומדים כאן מתוך הדיבור הזה על נושא ההלכתי של אמירת ההלל, אנחנו לומדים שיש במדינת ישראל אור, עוגן, הצלה לכל יהודי באשר הוא, בכל העולם כולו. אין היום מרכז של תורה כמו שיש בארץ ישראל. ברור לגמרי שמרכז החיים הישראליים הוא בארץ ישראל. וכשאתה מסתכל על תקומת המדינה ואתה רואה את הנס הגדול, מה יש פה חוץ מאמונה? חוץ מהתגלות אור השם? חוץ מנס אלוהי? מה יש פה חוץ מנס אלוהי? יש פה הרבה גבורה של האנשים שמסרו נפשם, זה אין מה לדבר. אבל גם הגבורה הזאת היא מתנה מהשם. איך? בוא נראה את זה ביחד, מקור ג'. אומר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בנו וממשיך דרכו ומנחיל דרכו של מרן הרב קוק, אומר הרב צבי יהודה בספר לנתיבות ישראל, חלק א' עמוד קוף פי ג', במאמר שנקרא לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. אומר הרב צבי יהודה, היי יומה דקה גרים, היום הזה גרם, יום ה' באייר. ויומה, אין הכוונה בדרך כלל רק לתאריך, כמובן שזה תאריך, אלא הכוונה היא שביום הזה יורד אור מיוחד. וכמובן, אני כבר הזכרתי את זה, אבל נזכיר גם היום, זה ענייני די יומה, שבשכונת שערי חסד, ששם גרים הרבה מתלמידי הגרא, ידעו עוד שנים לפני קום המדינה, מסורת מהגרא, מהגאון רבי אליהו, מהגרא ידעו שביום ה' באייר תהיה הגאולה, תקום המדינה. ידעו את זה, שתהיה התחלת גאולה, כן? עוד לא הגאולה השלמה. התאריך הזה טעון וידוע במסורת מהגרא מראש, ה' באייר. ויש עוד מקורות, יש אנשים שהוציאו על זה חוברות, שמעתי כבר כמה תלמידי חכמים, כמה אנשי תורה, שכבר הוציאו חוברות ומקורות והסבירו והראו מדוע התאריך הזה, דווקא הוא התאריך שהתאים לתקומת המדינה. אז אומר הרב צבי יהודה, היומה דקגרים, היום הזה שהוא שגרם, אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותנו, אשר נתכנסו ביום ה' אייר בבית המסקיות בתל אביב, והודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו, כי יש מדינת ישראל. ואלה, אומות העולם, סברו וקיבלו ברצון ובחיוב, וכגל של אגוזים, המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים. הרי הם יכלו להגיד, יופי שהכרזתם, לא מקבלים. איך ש... מדינת ישראל הכריזה על עצמאותה, ישר המדינות מתחילות, תומכים בעד וברכות ולהקים שגרירות ועניינים. מה זה הדבר הזה? זה נס גלוי, זה נס גלוי. הרי אתם יודעים שהאמריקאים התנגדו מאוד לפני ההכרזה, כן? ברגע שהכריזו, פתאום הם תמכו. אני חושב אולי אפילו הראשונים ששלחו שהם תומכים ומכירים וכו', כן? לפני הם התנגדו. כלומר, היה פה, היה צריך גבורה עצומה לעמוד מול כל הלחצים, ובעיקר מול הלחץ הקיומי, הסכנה הגדולה. כשאתה מכריז מדינה, הכרזת מלחמה. מסביבך מדינות עם צבא, עם משוריינים, עם מה שאתה לא רוצה, ואתה מכריז מדינה, הכרזת מלחמה, מי אתה בכלל? יש לך משהו? יש לך כלי נשק בכלל? לא היה להם פה כמעט כלום. צריך לדעת שלאונייה אלטלנה, אומרים שהיה נשק יותר מבכל היישוב כולו. עד כדי כך כמות מועטה של נשק הייתה פה. אבל הייתה פה גבורה עצומה. אז אומר הרב צבי יהודה, העוז הזה, הגבורה הזאת, אחד הוא עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו, קדושנו, מוסרי נפשותיהם הטהורות על קדושת השם וארצו ועמו ותורתו. אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה. מה פירוש? אומר הרב צבי יהודה, הרי אתם יודעים שגוש עציון, גיבורי גוש עציון, כל הסיפור של קדושי גוש עציון, היה בדיוק ערב הכרזת המדינה. וכמדומני שפעם שמעתי גם ראיון עם רחבעם זאבי, גנדי, שהוא מספר שהוא היה שם בקרבות. לא בתוך הגוש, אלא מחוץ לגוש. והוא כאילו אומר, הם באמצע הקרב, אומרים, יורקים דם, כמו שאומרים, והוא אומר, אני זוכר את הלשון שלו, הוא אומר, ושמענו שהפקידים בתל אביב הכריזו מדינה. אתם מבינים, אנשים שבתוך הקרב, מבחינתו הפקידים בתל אביב הכריזו מדינה. אז אומר הרב צבי יהודה, תבין, היה צריך רוח גבורה של כל אלה שמסרו נפשם על קידוש השם. בגוש עציון ובעוד הרבה מקומות בארץ ישראל, מסירות הנפש של אותם חיילים ומסירות הנפש של מכריזי המדינה, רוח הגבורה והעוז הבלתי נתפס של מכריזי מדינת ישראל, איזה אומץ היה צריך, איזה אומץ. אומר, הרוח הגבורה של אלה ושל אלה בא בדיוק מאותו מקור, מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה ועותרו בתפארה, המוליכו קוממיות לחירות עולם ומחדש ימיו כקדם בתשובת נחלתו וחזרת שכינתו. אומץ הגבורה הזה אשר הפיח בתוכנו אלוהי אבותינו קורא דורותינו. מה זה קורא דורותינו? קורא הדורות מראש יודע כל דור מה תפקידו, והוא מפיח בתוך אותו דור את הכוח, את העוצמה, את הגבורה לעשות את שליחותו שלו. אז אומר לנו הרב צבי יהודה, בוא תבין שכמו החיילים שמסרו נפשם על חיילים של הצבא שבדרך, שמסרו נפשם בעת הכרזת המדינה, גם עצם ההכרזה עצמה גם היא הייתה רוח של גבורה שבאה משמיים. לא היה להם מאיפה להביא גבורת אנוש להכריז הכרזה כזו. כפי שגם כתב לנו הרב משולם רטה, שזה היה ממש נס שהם הכריזו. ממשיך הרב צבי יהודה ואומר, אז הגבורה הזאת שהפיח בתוכנו אלוהי אבותינו קורא דורותינו, הוא הנה הוא יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות אשר בהתגלותו זאת עלינו. צריך להבין שתקומת מדינת ישראל היא התגלות אלוהית, אחת הגדולות, אם לא הגדולה ביותר, מאז מעמד הר סיני. התגלות אלוהית אדירה. איזה קבוצת אנשים, בקושי צבא, יאללה, קחו, יש כאלה שמתווכחים איתי, כמה חיילים היו להם, קחו 20,000, קחו 30,000, על מה אתם מדברים? 30,000, לא צבא מאומן, כל הפלמ"ח 2,000 איש, על מה אתם מדברים? איזה היגיון היה במלחמה הזאת? הרי שאלו את המצרים, למה הגעתם עד הלום והסתובבתם חזרתם? הרי נכנס משוריינים מצרים, שיירה ארוכה, הגיעו עד הלום, הסתובבו, חזרו. שאלו אותם אחרי עשרות שנים, למה חזרתם? אמרו, נכנסנו, שום התנגדות. אמרנו, כנראה זה מלכודת, הסתובבנו, עזרנו מאחורה. מלכודת, מה מלכודת? התקדמו, כי לא היה מי שיעמוד להם בדרך. מה, מי יעצור אותם? צריך להבין את זה, לא היה פה כמעט כלום. ואז בעצם אומר הרב צבי יהודה, זה היה פשוט נס, אומץ גבורה, אומץ גבורה. ואומר הרב, האומץ הגבורה הזה, זה היסוד של כל הניסים והנפלאות שבהתגלותו עלינו, אותה רוח גבורה. על דברי הגמרא במציא הקופבב, כי הצלת הרואה את הצול מן הזאב ומן הארי, חשובה היא בתור נס, כשאדם קיבל עדר לשמור. אז יש שם כאילו טענה ממונית, שהוא אומר לו, מה, אתה יכולת להילחם ויכול להיות שהיה לך נס. אז לא ניכנס עכשיו לגמרה הזאת, שהזכרנו אותה כבר בעבר, אבל זה כביכול נס, כמו גם מה שאני אמר בדוד, שעיקה את הארי ואת הדוב להצלת צונו. אז מבואר בתוספות שם, כי זהו ברוח הגבורה והדעת להילחם, ציטוט, רוח גבורה והדעת להילחם, שבא עליו במצבו זה. מבואר כי רוח הגבורה והדעת, המתגלה באדם, להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו, הוא נס המופיע ממרומים בכוח הדחיפה הרוחנית העליונה והפנימית, העושה את ההתעוררות וההתאמצות ואת ההתחכמות וההתגברות לתנופת ההצלה והתקומה. אומר, תדע לך שיש רוח גבורה ודעת להילחם, שהיא מעוררת, מכניסה אומץ, מכניסה חוכמה, מכניסה גבורה, עושה את תנופת ההצלה והתקומה. רוח גבורה ודעת שיורדת משמיים, כמו שאומר התוספות בבבא מציע קופ"ו. ממשיך הרב צבי יהודה ואומר, רוח הגבורה הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה וממרומי מעמקיה, מאת הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, למתנחלים עליה ומחדשים בה את תחיית אומתם ואת תשובת טהורם. שווים לטהרה הישראלית, שווים לאמונה הישראלית בארץ ישראל, ארץ השכינה, ארץ התגלות השם, בתקומת מדינת ישראל, בשלטון ישראל על אדמת ישראל. שכאלה אומרים, ארץ ישראל קדושה, אבל מדינת ישראל, תשובה בסימן תפקוף סמך א', אומר שולחן ערוך, הרי יהודה בחורבנם, אומר, הרי קודשך היו מדבר וקוריאה, חמנה לצלן. אומר המשנה ברורה משם הבית יוסף, הבא, עכשיו האחרונים, איך מחליטים אם הרי יהודה בחורבנם או לא? אומר המשנה ברורה, סימן תף קוף סמך א', אפילו יהודים יושבים שם, אם הישמעאלים מושלים עליהם, מי קרי בחורבנם? מתי יש תקומה? ותקומה הכוונה היא שיבת שכינה לערי יהודה? כשיהודים שולטים בערי יהודה. הגגות האדומים חשובים, אבל פחות. העיקר זה מי שולט. אותו דבר לגבי עזה, אותו דבר בדיוק. לא משנה שיושבים שם 2 מיליון, 3 מיליון, לא משנה כמה. מי שולט, זו עיקר הנקודה. הריבונות הישראלית היא הקובעת את שיבת השכינה לאדמת ארץ ישראל, לעם ישראל. אז לכן, בעצם פה, כשאומר לנו הרב צבי יהודה, שרוח הגבורה הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה, ממעיין השכינה וממרומי מעמקיה, מאת הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, אנחנו מקבלים את האור של לך לך, אנחנו מקבלים אותו מתוך עומק השכינה שמתגלה עלינו, למתנחלים עליה באים ליישב את הארץ ומחדשים בה את תחיית אומתם ואת תשובת טהורם, משיבים את הטהרה ואת הקדושה, את השכינה האלוהית, את התגלות אור השם בארץ. כל זה מתרחש על ידי אותה רוח גבורה שבאה ממקור השכינה. אז יש פה, מה זה? זה הכל גילוי אמונה. תארו לעצמכם, מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, ועם ישראל למטה יגיד כך, בהר סיני קם העם היהודי וקיבל את מורשתו ההיסטורית, ויזהר לא להזכיר את שם השם. זה מסתדר למישהו? זה את האבסורד שאין כמוהו. כאילו אני מסתכל מגילת העצמאות, אני אומר לעצמי, ריבון העולמים, את זה אתם רוצים לקדש? את זה? את ההתחמקות מלהזכיר שם השם במפורש? על נס אחד הגדולים ביותר בכל ההיסטוריה היהודית לדורותיה? התגלות אלוקית, גמורה, גלויה, ואתם נזהרים לא להזכיר שם השם במגילת העצמאות? מה הולך כאן? מה מתרחש כאן? זה כל כך מוזר. אז היו אנשים שבאו ואמרו, אם זה כך, אנחנו לא בעסק. לא בעסק, אם זה מגילת העצמאות שלכם, ואתם נזהרים לא להזכיר שם השם, עזבו, אתם תקימו את המדינה שלכם, אנחנו נחיה פה, לא רוצים ללכת לצבא שלכם, לא רוצים לשיר את ההמנון שלכם, לא רוצים לשים את הדגל שלכם, אנחנו בגטו, קום בפולניה, פה בארץ. זה לא קרה סתם. האנשים האלה בסתר ליבם רצו מאוד להתחבר לכל הנס הזה, לכל ההתגלות הזאת. אבל לא מצאו תשובה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך משעבוד גרמניה, אשר הוצאתיך משעבוד מרוקו, אשר הוצאתיך והכנסתיך לארץ ישראל והקמתי לך את מדינת ישראל, ונזרים לא לכתוב שם השם במגילת העצמאות. אז האנשים האלה לא ידעו איך להגיב. אבל מרן הרב קוק מראש הכין לנו את התשובות, וכתב, תראו איתי יחד מקור ד' אורות התחייה, פרק ת', רוח האומה שנתעורר עכשיו, שאומרים רבים ממחזיקיו, שאינם נזקקים לרוח אלוהים. מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. אומר עזוב, אלה מבולבלים. הם רוצים פנימית דבר אחד, והדעת שלהם נמצאת, אתם יודעים, קומוניזם, זה היה לא מזמן אחד במאי. מישהו ראה איזה משהו ברחובות? איזה דגל אדום, משהו? היה יום שבתון? מישהו בכלל זה? הדור הצעיר בכלל לא יודע מה זה. מה שנקרא נמחה מן הארץ. קום המדינה, קומוניזם, אחד במאי, דגלים אדומים, יום חג, פפפפ, נמחק. כי אין לזה שורש, אין לזה חיבור לקדושת ישראל, נמחק לגמרי. אז אומר לנו הרב קוק, הם מבולבלים, מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוהים. עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. יש סוגיה הלכתית, האם במצווה כללית, כלל ישראלית, תועיל כוונה הפחית? כלומר, נגיד אני בא מבית הכנסת, מישהו עושה קידוש, אני גם רוצה לקדש, אז אני מכוון לא לצאת. כוונה הפחית מועילה, לא יוצא ידי חובה. החזן מברך על ספירת העומר, אני מכוון לא רוצה לצאת, אני רוצה לספור בעצמי. אז אני מכוון לא לצאת, כוונה הפחית מועילה. אבל כשמדובר בכלל ישראל, במצוות כלל ישראליות, כוונה הפחית לא מועילה. טרקטוריסט קם בבוקר, מתיישב על הטרקטור, לחרוש את שדותיה המתוקים הזהובים של ארץ ישראל. והוא מכריז, אני לא מאמין באלוהים. יחי לנין ואני חורש את האדמה בשם הקומוניזם. לא יעזור לו. זו אדמת ארץ ישראל, אתה עכשיו חורש אותה בשביל שהיישוב היהודי פה יתפתח, אתה מקיים מצווה בעל כורחך. לא שואלים אותך יבחוש בן שלולית, האם אתה מכוון למצווה או לא. למה? כי זה לא מצווה פרטית, אלא זה עניין של כלל ישראל. אם אתה מוסר נפשך על תקומת מדינת ישראל, כדי להקים בית לעם היהודי, אדוני, רוח אלוהים שורה בתוכיות נקודת שאיפתך גם בעל כורחך. לא שואלים אותך. וזה בעצם ממשיך הרב קוק ואומר לנו פה, ואם ימצא תימצא בזמן מן הזמנים, התעוררות רוח כזאת, שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה. כלומר, אנחנו מדברים בשם עם ישראל. ומה עם שם השם? שימו לב, והשתדלו לשלול את רוח אלוהים מעל כל הקניינים הללו. הרי ראינו את זה, מה? אני חשבתי פעם זה אגדות, עד שיום אחד נזדמן לי עיתון דבר מימים של קום המדינה, וראיתי מאמרים מפורשים, שמדברים בינם לבין עצמם, על הצורך למחוק כל סממן של יהדות ושל תורה, מהעולים החדשים וכו'. זה לא אגדה, זה לא עלילה, כך זה היה. אז אומר הרב, מה יקרה, אם הוא אומר את זה עוד, הרי הרב נפטר 13 שנים לפני קום המדינה, נפטר, אגב, הוא גם מדבר על מדינת ישראל, כאילו כבר יודע איך קוראים לה, הרי היו דיונים איך לקרוא לה, מדינת יהודה, מדינת ישראל, הרב כבר מדבר על מדינת ישראל, הרב צופר, רואה אותה מראש, כותב עליה כאילו הוא כבר חוגג את יום העצמאות, כשהוא נפטר 13 שנים לפני קום המדינה, עוד לפני השואה הוא נפטר הרב. אז בכל אופן אומר לנו מרן הרב, אם יקומו אנשים כאלה שיאמרו בשם רוח האומה לבדה וישתדלו לשלול את רוח אלוהים על כל הקניינים הללו, הקניינים הלאומיים, ארץ ישראל, שפה, עברית וכן הלאה, מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? מרן הרב לא השאיר אותנו לבד. פרט לנו מחברות של משיח, דרכים של גאולה, שלבים שיבואו, הכין אותנו גם לשלב הנוכחי, ומי שיודע היטב את תורתו של מרן הרב גם לשלבים שעוד יבואו. ובעצם אומר הרב, מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? אומר הרב, למרוד ברוח האומה אפילו בדיבור ולמאס את קנייניה, זהו דבר שאי אפשר. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. מה, אתה תצא נגד העברית? השתגעת? שון הקודש? התגלות אור השם בעולם? איך יכול להיות? מה, אתה תצא נגד ארץ ישראל? השתגעת? אתה רוצה לצאת נגד השכינה? אולי תצא רחמנא ליצלן נגדו? מה אתה, השתגעת? נגד ארץ ישראל לצאת? איך אפשר לצאת נגד ארץ ישראל? איך אפשר לצאת נגד שפה עברית? נגד שלטון יהודי בארץ ישראל? מה פתאום? אומר הרב, אז מה הזמן נעשה? הרי המבולבלים האלה, בתוכיות נקודת שאיפתם, שורה הנשמה האלוהית, אבל כלפי חוץ הם מדברים, קומוניזם, ולפעמים גם דיבורים של כפירה וכן הלאה, מה עושים? אומר הרב, אלא שהם צריכים, צדיקי הדור, לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה. תראה לעם ישראל את אותה תוכיות נקודת שאיפתו. תראה לו שלפי האמת הוא מלא באמונה והוא צמא להתגלות אור השם במדינת ישראל, בכל מערכותיה. עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, שהם חשבו לדבר בשם לאומיות, בלי להזכיר שם השם, במקרה הטוב, רק לא להזכיר, כן? אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה הצדיקים, ולהראות לכל אותם מחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, שימצאו את עצמם ממילא. שהם עומדים, אותם אנשים שלכאורה לא רצים להזכיר שם השם, שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוהים, מוזהרים מלשון זוהר, מוזהרים בקדושה ובגבורה של מעלה. כלומר, בוא תראה לעם ישראל את קדושתו. תראה לו שבתוך מהות נשמתו הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא. יש יהודי אומר לך, תשמע, אני לא מאמין באלוהים. שאל אותו אם הוא יכול לתאר לך מי זה האלוהים הזה שהוא לא מאמין בו. כשהוא יסיים להסביר לך מי זה האלוהים הזה שהוא לא מאמין בו, תגיד לו, באלוהים הזה גם אני לא מאמין. בדרך כלל אנשים אומרים, אני לא מאמין באלוהים, לא זה, ומי זה? ברגע שאתה מלבן איתו את מחשבותיו, אתה רואה פתאום שתשמע, האלוהים שאתה כופר בו, גם אני כופר בו. זה לא אלוהים. וברגע שאתה מתחיל להראות לו שאור השם שוכן בתוך שאיפותיו הכי סודיות, הכי עוצמתיות, כל הדברים הטובים שהוא רוצה אינם אלא אור של אמונה שמאיר בו, שצועק מתוך נשמתו, מה נשאר לו בסך הכל לעשות? להתחבר לעצמו. זה הכל. זאת העבודה היום במדינת ישראל. העבודה היום היא לחשוף את האור האלוהי השוכן בלבבות של עם ישראל. לחשוף את מהותה האמיתית של מדינת ישראל. זוהי עבודתנו. זה תפקידנו. זו השליחות שלנו ביום הזיכרון הזה וביום העצמאות הזה. כי אמר לנו הרב צבי יהודה, הכרזת העצמאות, הרוח שנכנסה רוח הגבורה והאומץ, שנכנסה במכריזי העצמאות, ורוח הגבורה והאומץ שנכנסת בחיילי ישראל, זו אותה רוח גבורה, גבורת האמונה הישראלית, שבאה ממקור כנסת ישראל, אור השם, השוכן בתוך ליבותינו. אז ממילא זה כמו יום אחד, יום הזיכרון ויום העצמאות, זה ממש יום אחד. אותה רוח גבורה. של הזיכרון של חיילי ישראל, של גבורת חיילי ישראל, ושל הכרזת המדינה ופיתוחה וסגסוגה. ואנחנו, יש לנו שליחות, השליחות שלנו היום היא לחבר את מדינת ישראל לעצמה אחרי 71 שנים, שעדיין מערכת המשפט היא לא במשפט התורה, עדיין. אפילו מערכת מקבילה. עדיין לא קיימת. אפילו בתי דין רבניים שמחוק הבררות היו דנים, דיני ממונות, אומרים להם, לא, אל תדונו. אנחנו היום בהתמודדויות בתוך מדינת ישראל, שהמכנה המשותף של כולן הוא, האם מדינת ישראל היא באמת מדינה שנמנעת במגילת העצמאות שלה מלהזכיר את שם השם? או שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, כפי שכתב מרן הרב קוק. וכדי להסביר ולהבהיר לאן פנינו מועדות, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע בשלב הבא של הגאולה, זה עוד לא הגאולה השלמה, בסדר, אבל יש את הדור שלנו, מה דורנו צריך לתרום בעליית הקומה, בעליית המדרגה, בהתקדמות בשלבי הגאולה, מה העניין שלנו? אז כדי שיהיה קל, אז לקחתי בעצם את החזון של מדינת ישראל בתור מדינה יהודית, מאמינה ודמוקרטית. צריך להוסיף מילה שם בחוק. מדינה יהודית, מאמינה ודמוקרטית. כדי להסביר את הדברים, לכן כתבתי ככה בסגנון חופשי, כמו שאומרים, מעין הכרזת עצמאות שנת תשע"ט. מישהו יגיד, רגע, אבל כבר הכריזו בתשח, מה פתאום תשעת? אז תכף תבינו מה העניין של הכרזת העצמאות החדשה הזאת, שבעצם עולה קומה, היא לא מוחקת חס ושלום את הנס ההוא, אלא היא ממשיכה אותו לשלב הבא שלו. לגלות את עומק האמונה שבעצם היה צפון כבר בהכרזה ההיא, אבל תפקידנו להוציא אותו אל הפועל, לגלות את האור. אז בואו נראה את זה ביחד, מקור ה', הכרזת העצמאות שנת תשע"ט, פה בבית המדרש הקדוש של מרן, הרב קוק, הרב אברהם יצחק, הכהן קוק, רואה האורות. בואו קדימה, בואו נקרא את זה ביחד. יום העצמאות והציווי האלוהי לך לך, קשורים זה בזה. לפני שנמשיך, תשימו לב, כדרכם של מחברי דברי תורה, ספרים של קודש, אז לא רק שאנחנו הולכים להזכיר את שם השם שוב ושוב בתוך הכרזת העצמאות הזאת, גם בארבעת המילים הראשונות של ההכרזה, הן פותחות בראשי תיבות של י' כ' ו' כ', כדרכם של ספרי קודש. אני הייתי מצפה שכך תפתח מגילת העצמאות ההיא, אבל לא זכינו. אז לפחות אנחנו פתחנו במילים יום העצמאות והציווי האלוקי, שזה ראשי תיבות י' כ' ו' כ', כך צריך לרמוז שם השם. אז קדימה, יום העצמאות והציווי האלוהי לך לך, קשורים זה בזה בקשר בל ינתק. הקריאה האלוהית לך לך מהדהדת באוזני כל יהודי במהלך הדורות כולם מאברהם אבינו ועד לעצם היום הזה. גם לאחר שבאנו לארץ ישראל ממשיכים אנו לשמוע את הציווי האלוהי לך לך אל הארץ אשר אראך בלשון עתיד. משום שלארץ ישראל יש בנוסף על גבולותיה הגשמיים גם עומק רוחני אינסופי שאנו הולכים ומתעלים אליו ללא הפסק. מקימי המדינה בשנת תשח הכריזו על הקמת המדינה במובנה הגשמי, ההיסטורי, ואנו העומדים כאן היום מכריזים על תקומתה והתחדשותה של מדינת ישראל במובנה האמוני, הרוחני, האלוהי. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי והאמונה היהודית. מדינה יהודית מאמינה ודמוקרטית, השואפת לתיקון עולם במלכות השם, באור האושר האלוהי הצפון בתורת השם, בעבור העולם כולו. לשם מילוי תפקידה האוניברסלי, להיות אור לגויים, מצווה מדינת ישראל לשלוט על כל חלקי ארץ ישראל, על פי ההבטחה האלוהית, לזרעך אתן את הארץ הזאת, וליישב את הארץ, מתוך שאיפה לינוק את אורותיה הרוחניים, וליישמם במציאות העולמית, כמקור לכל אור וטוב, בעבור העולם כולו. אשר על כן, אנו מכריזים בזאת, על החלת ריבונותה של מדינת ישראל, על ארץ ישראל כולה לכל גבולותיה. מדינת האמונה היא מדינת ישראל, תשפוט את אזרחיה ותושביה על פי משפט השם. הוא העמוד האמצעי אשר יעמיד את בניין המדינה על אדני האמונה, הצדק והשלום. צבא ההגנה לישראל וצבא האמונה הישראלית האמון על שמירת גבולות המדינה, הגנת תושביה והבטחת שלטונה בכל רחבי ארץ ישראל. בשל תפקידו האלוהי, כל מחנה צבאי הוא מקום ראוי להשראת שכינה בישראל, וכך הוא יתנהל כאמור בתורת משה, והיה מחנך קדוש. אנו יודעים שעוד אין לנו דיינים סמוכים ולא סנהדרין, לא נביאים ולא בית מקדש, לא מלכות בית דוד ולא השראת שכינה. אנו גם יודעים שהגאולה באה כמעה כמעה, שלב אחר שלב, בסבלנות ובגבורה, ואנו נהיה גיבורים וסבלניים. יחד עם זאת, נחושים אנו לעלות קומה במהלך הגאולה ומלא את שליחותנו אנו לחשוף את עומק מהותה האמיתית של מדינת ישראל היא מדינת האמונה בהשם. חזקו ואמצו, שיהיה יום עצמאות שמח לכולם.